שלום לכולם, שנה טובה. אנחנו אחרי ראש השנה, לקראת יום הכיפורים, בעזרת השם. אז אנחנו רוצים ללמוד היום לקראת יום כיפור, וננסה, ננסה לעמוד, ככה להעמיק בנושא מאוד חשוב ומשמעותי של יום כיפור, זה הנושא של תפילת נעילה. בסדר? תפילת נעילה זה עיקר הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. גם תפילת נעילה היא תפתח לנו עוד שערים, כן? שערים בתוך להבנת יום כיפור עצמו גם כן. נעילת השערים בתפילת הנעילה. נעילה זה מלשון נעילת השערים, עוד מעט ננסה להבין מה זה אומר לנו נעילת השערים האלה. ולפני שניגשים לתפילת נעילה צריך לדבר קצת על יום כיפור עצמו. מה בעצם מתרחש ביום כיפור, מה המהות של יום כיפור, מה מעלתו של יום כיפור. יש איזה דבר כזה שכל, כמעט כל, לא כל, אבל יש הרבה ימים טובים או ימים מיוחדים שאנחנו אומרים, וואה, זה היום הכי כאילו גדול בשנה, כן? או זה היום הכי, יש בו את המעלה הכי גדולה, עד השבועות, מתן תורה, יש בו אור הכי גדול, ראש השנה, זה הראש של השנה, בו נקבע את כל השנה הבאה, אז יש בו את היום הכי נשגב בשנה. פורים זה גם יום, יש באמת הרבה ימים כאלה, ובעצם נכון, כל יום כזה יש לו צד שהוא, מהצד הזה הוא המעולה שבשנה, כן, מהצד הזה או מהבחינה הזאת, צריך לנסות להסביר אולי כל יום מצד עצמו את המיוחדות שלו, אבל יום כיפור, אני באמת רוצה לומר שבאמת יום כיפור זה באמת מעל הכל, אחרי כל אחד, כל מועד אנחנו אומרים, לא כל אחד, אבל הרבה מועד אנחנו אומרים את זה, יום כיפור זה באמת סוג של כאילו מעל הכל. אבל, אז איך זה, איך זה יום כיפור, או שער המועדים, לא יודע, ראש השנה, שבועות, איזה יום זה הכי עליון? אנחנו רוצים להגיד, יום כיפור זה היום הכי גדול בשנה. איך נסביר את זה, את המורכבות הזאת? מה איתו לעומת שער הימים האחרים? אז אני רוצה לנתת לכם איזשהו הסבר, שלהגיד איך זה יכול להסתדר ביחד, שבאמת יום כיפור הוא יום הכי מעולה בשנה, וזה לא סותר שיהיו גם ימים אחרים מעולים בשנה. לא סותר גם את זה. איך זה מסתדר ביחד שיום כיפור היום הכי מעולה בשנה, וזה עושה אותו שיש גם ימים אחרים כאלה. זה מסתדר מכיוון שאנחנו רוצים לומר שיום כיפור, וזה מה שמאפיין, זה מה שמסביר לנו על מהותו של יום כיפור, שיום כיפור הוא לא חלק מהשנה. יום כיפור הוא לא חלק מהשנה. הוא לא חלק מהימים הרגילים. הוא מעל הזמן. יפה, נכנס, הבנת נכון, הוא מעל הזמן, כן? מה, אתה לא מרגיש מעל הזמן ביום כיפור? אז בואו ננסה קצת להסביר את זה. ננסה להסביר את זה, גם לראות את זה. יום כיפור כאילו, ברור שבסוף אנחנו פה בתוך המציאות שלנו, אבל זה סוג של מעל הזמן. האמת זה די, תכף נראה פירוש כזה, ממש שאומרים גם סוג של פירוש כזה. קודם כל, הגמרא כבר אומרת שהשטן הרי שולט, כן, השטן שולט בכמה ימים בשנה, השטן אומרת הגמרא ביומה, זה גם מה שמסבירה, נועצת את היקודה של יום כיפור, השטן גימטריה שין סמך דלת, כן, ככה אומרת גם השטן, עם ה' השטן, 364. השטן גם מסביר, כלומר, יש לו רשות להסתין, יש לו רשות להחתיא אותנו, לקטרג עלינו, לנסות להפיל אותנו, 364 ימים בשנה, כך אומרת הגמרא ביום בדף כף. 364 ימים יש שטן. אבל יש 365, יום 365, השטן אין לו רשות. אין לו רשות להיכנס, אין לו רשות להגיע. מה, מישהו הגיע, מישהו חשוב? אין לו רשות להגיע, אין לו רשות להיכנס, אין לו רשות להסתין אותנו, להסתין לעינינו. זאת אומרת שזה יום אחר מהימים האחרים. אז הגמרא שם שואלת את זה. יש גמרא שם ביום. אני בכלל שהגמרא דורש את הדבר הזה. עכשיו איך להסביר בפועל, נופלים לא נופלים, זה כבר עוד דיון. אבל מצד המהות של היום, כן, הגמרא אומרת, השטן, שתבות, שסד, והגמרא שואלת שם את השאלה הזאת, היא מדברת על זה ביומה. אבל יום כיפור, כאילו, השטן כאילו לא שולט. אז כבר אנחנו רואים שכאילו יום אחר מהשנה. כתוב בפסוק, כן, שהכהן הגדול, איך כתוב עליו? מתי הוא כן מגיע לקודש הקודשים? כתוב, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, נכון? כן, כי בענן אל הראה על הכפורת, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אלא מה? רק בפעם אחת בשנה, ביום כיפור. אבל מה זה, מה המשפט הזה, ואל יבוא בכל עת אל הקודש? אם הוא לא יבוא בכל עת, אז מתי, אם היינו שומעים משפט כזה, מה היינו אומרים? הוא לא יבוא בכל עת, אז מתי הוא כן בא? אם הוא לא, לא, לא בכל עת הכוונה, אל תבוא תמיד, אלא תבוא מה? תבוא לפעמים. אל תבוא בכל עת הכוונה לכאורה לפי הפשט, אל תבוא בכל עת, תבוא לפעמים, לא תמיד לקודש, תבוא לפעמים אל הקודש. אה? זה כבר הפירוש השני, אבל לכאורה בפשט של הזה, אל תבוא בכל עת, אל תבוא תמיד, אלא תבוא לפעמים. אבל זה לא נכון. כאילו, הכהן הגדול, הוא לא בא לפעמים אל הקודש, הוא לא בא לפעמים לקודש הקודשים, הוא לא בא יום כן, יום לא, אני יודע מה, או משהו כזה, או פעם בחודש, הוא בא פעם בשנה, כולה פעם אחת. אז תגיד, הוא בא פעם באחת. מה זה היה לבוא בכל עת שמשמע לפעמים? כן? מה המשמעות? כך שואל הכלי יקר. הכלי יקר כמו שואל את השאלה הזאת. למה התורה מתנסחת באופן הזה? היה לבוא בכל עת, אבל משהו שהוא בא לפעמים, יש מקרים שהוא מגיע רק פעם אחת בשנה. אז מה התורה רוצה לומר? אומר הכלי יקר, וכאן נועץ לילו את העניין, את המהות של יום כיפור. אומר הכלי יקר, אל יבוא בכל עת, את הכוונה במה שנופל תחת המילה עת. בזמן ששייך למילה עת. עת זה בלשון זמן, כן? עתים. הוא לא יבוא בכל עת, בכל זמן הוא לא בא. בזמן שהוא זמן הוא לא בא. זמן שהוא זמן. כאשר אנחנו נמצאים במציאות שהיא תחת המציאות הגשמית, תחת המציאות המוגבלת, תחת המציאות הזמנית, שם אל יבוא אל הקודש. אבל כאשר יש לך זמן שהוא לא זמן, יום שהוא לא יום ולא לילה, שעה שהיא לא יום ולא לילה, יש דבר כזה? יש דבר כזה, יש זמן שהוא לא זמן. יש זמן שהוא לא בסדר הזמן, יש זמן שהוא לא בסדר העיתים. זמן שהוא לא בסדר העתה. יש זמן כזה. זה יום כיפור, יום כיפור מעל הזמן. אל יבוא בכל עת, מה שנופל תחת הזמן, תחת העת, לא יבוא אל הקודש. מתי הוא כן בא אל הקודש? מה שלא נופל תחת העת, מה שלא נופל תחת הזמן, אומר לי יקר. כי יום כיפור הוא לא תחת הזמן. כמו שלכן השטן הוא מקטרג בו, לכן כאילו הוא מסביר זה כן, זה של המספר 8 שם, לא משנה, שעם ישראל דומה למלאכי השרת ביום כיפורים, כי כאילו זה יום שהוא מעבר לגבולות הגוף, מעבר לגבולות הגשם, מעבר לגבולות הזמן, יום שהוא מעל המציאות של השנה. זה, יש פסוק שאומר, ימים יוצרו ולא אחד בהם, ימים יוצרו ולא אחד, יש ימים יוצרו, הרבה ימים בשנה, ולא אחד בהם. יש יום אחד שהוא לא אחד מהימים שנוצרו. הוא לא יום שנוצר, הוא יום אחר. הוא לא יום ביצירה המוגבלת, הגשמית, כן? שנעוצה תחת המסגרות של הזמן. אלו מעבר לכל הזמנים. אל יבוא בכל עת אל הקודש, למעלה מן הזמן. יש פה הכלי יקר ככה מסביר את הדבר הזה. כן? אז זה מעלתו של יום כיפור, אתם מבינים? מעלתו של יום כיפור יוצאים מהמסגרות הגשמיות, מהמסגרות המוגבלות, והם ישראל דומה למלאכי השרת. זה הגישה צריך לבוא אל שם. ובתוך הגישה הזאת, כדי לראות את הכלי הקר הזה אחרי זה, בתוך הגישה הזאת, בתוך הבחינה הזאת, בתוך ההבנה הזאת של יום כיפור, אנחנו יודעים שאומנם הוא מעל הזמן, והוא, בו אנחנו דומים למלאכי השרת באמת, עם ישראל, כן? אבל יש בו זמן מסוים ביום הזה, גם ביום המופלא והגבוה הזה, יש עת, או יש, כן, יש שעה, יש שעה, יש זמן שהוא מיוחד מכל היום. מה היום הכי נשגב? מה, סליחה, לא היום, סליחה, מה השעה הכי נשגבת, הזמן הכי מעולה, הכי עליון ביום כיפור, זה תפילת נעילה. ועל זה אנחנו רוצים קצת להעמיק בשיעור הזה. בסדר? על תפילת נעילה. מה מיוחד בתפילה הזאת ומה המשמעות שלה? ואני נלמד פה כמה דברים מאוד חשובים ומשמעותיים. אז ככה, תפילת נעילה, זה דבר יוצא דופן הרי. יש לנו עוד דוגמה לזה? אין לנו עוד דוגמה לזה, נכון? תמיד התפילות שיש לנו זה שחרית, מנחה וערבית, ובימים שיש בהם מוסף, אז אנחנו רואים גם מוסף. בימים טובים, בשבתות, בראש חודש, כשיש קורבן מוסף, עושים קורבן מוסף גם כן. התפילות, בתעניות, אתה צודק, נכון, נכון, נכון. בתעניות שהיו עושים פעם, נכון. אבל במשך השנה רגיל, אנחנו לא עושים דבר כזה, את זה, נכון? זה לא בתעניות רעות. גם עכשיו, כן, כן, נכון, שעושים, כן, שעושים דברים כאלה, אבל כאילו, בסדר הרגיל של השנה, בסדר הרגיל של השנה, אין לנו תפילה כזאת, תפילת נעילה, רק ביום כיפור. כאילו, תפילה נוספת, נכון? תפילה נוספת, זה חמש תפילות ביום כיפור, חמש תפילות. אנחנו יודעים שהתפילות הרי תקנו אותם כנגד, הם כנגד מסודרים, כנגד מה? כנגד עבודות המקדש, נכון? תפילת שחרית זה כנגד תלמיד שבין הארבעים, תלמיד של שחר, קורבנות, כן? תפילת המנחה, תלמיד שבין הארבעים, תפילת ערבית כנגד הכתרת האיברים, הפטרים והאיברים למשך כל הלילה, ותפילת מוסף זה כשיש קורבן מוסף. אמרנו ראש חודש, ימים טובים, שבתות, יש קורבן מוסף, תפילת מוסף. זה ארבע תפילות שיש לנו. ימים רגילים שלוש, ימים מוסף ארבע. פתאום תפילת נעילה, תפילה חמישית. אז קודם כל, כנגד מה היא במקדש, זה גם לא ברור כל כך נגד מה היא במקדש, וזה. ודבר שני, כאילו, מה המשמעות שלה? למה הוסיפו את התפילה הנוספת הזאת? מה הוספה של התפילה הנוספת הזאת ביום כיפור? למה לעשות עוד תפילה? למה לעשות עוד תפילה? כן? מה זה? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, אני שומע שטוב. אז זה אנחנו, ברור שאנחנו, זה גם נכון, אבל נראה שיש פה מעבר לזה. כי אמרנו עכשיו שבעצם אנחנו רואים שתפילת נעילה, יש גם הרגשה, אנחנו רוצים לנסות להסביר את התופעה הזאת, שבהמוני בית ישראל, ברוך השם, בתפילת נעילה, מתקבצים לבית הכנסת. יש איזו התאספות של, כן, של המוני בית ישראל, אנשים שגרים בערים, רואים את זה, שמגיעים אנשים שאולי כל השנה הוגים, גם ביום כיפור הוגים, בתפילת נעילה, יש כאלה שמגיעים רק לנעילה, רק לעניין של יום כיפור. זה מושג כזה, שמגיעים כל יום כיפור, ברוך השם, או כמה תפילות ביום כיפור. אבל יש כאלה שנעילה זה איזשהו מושך, איזשהו מגנט כזה, שיכול למשוך גם כאלה שבדרך כלל לא מגיעים, אפילו לא ביום כיפור, אבל בנעילה, הרבה כאלה שרחוקים בדרך כלל, כן מתקבצים בתקבצים בתפילת נעילה. מה זה? אז מתרחש פה איזה משהו, מתרחש פה איזשהו אירוע, כן? איזושהי סגולה מיוחדת בשעה הזאת. טוב, אז קודם כל, תפילת נעילה, אנחנו שומעים את הלשון של נעילה. מה ננעל פה? משהו ננעל פה. אז מה ננעל בתפילת נעילה? מה באופן פשוט ננעל? ננעלים שערי התפילה. כמעט, לא בדיוק, אתה היית אומר יותר מדויק, לכאורה מה ננעל?
שערי שמיים.
שערי שמיים, אוקיי, זה כבר יותר מדויק. אבל בוא נסביר. אומרת הגמרא ביומא. הגמרא ביומא אומרת, סליחה, לא גמרא, זה גם ירושלמי, ירושלמי אומר את זה, שיש מחלוקת, מה זה נעילה, מלשון איזה נעילת שער זה. יש שתי דעות, רבי יוחנן ורב. דעה אחת אומרת, נעילה זה נעילת שערי בית המקדש. זה דעה אחת, נעילת שערי בית המקדש. ודעה שנייה זה נעילת שערי שמיים. כן? תורה בית יוסף פה הבאתי לכם מהירושלמי, פרק תפילת השחר, ברכות. פאלי רבי יוחנן על רב ואמר, אין תפילת נעילה אלא ביום. רבי יוחנן על חקר רבי יוחנן. ואחי איתה אתם, אמתי היא נעילה? רבנן דקסרין אמרי נתפלגון רבי יוחנן ורב. רב אמר נעילת שערי שמיים. אפילו בלילה ורבי יוחנן אמר נעילת שערי חל. דהיינו ביום אחר הדלקת נרות שבין הארבעים. כלומר, יש איזה נפקמינה הלכתית, נפקמינה להלכה. מתי הזמן של תחילת תפילת נעילה? מתי הזמן? האם זאת נעילת שערי שמיים או נעילת שערי בית המקדש? כן? אחד אומר, רבי יוחנן אומר, זה נעילת שערי בית המקדש. זה הזמן של תפילת נעילה. טוב, נסה להסביר קצת יותר. מתי ננעלים שערי בית המקדש? אחרי עבודת היום, העבודה האחרונה של היום זה מהי? הדלקת המנורה. אחרי התלמיד של בן הארבעים יש הדלקת המנורה, ואז ננעלים, נועלים את שערי בית המקדש. אז בזמן לפני שנועלים את שערי בית המקדש, בזמן הזה, זה הזמן של תפילת נעילה. זה עדיין ביום, כי זה עוד לפני השקיעה. עוד לפני השקיעה, זה ביום עוד לפני השקיעה. כן? זה אחרי זה, אחרי תלמיד של בן הארבעים. אחרי תלמיד בן הארבעים יש הדלקת נרות. זה העבודה האחרונה, ואז נועלים את שערי בית המקדש. ואז שיטה ראשונה אומרת, זה צריך להתפלל ביום תפילת נעילה. כאילו סוף היום, אבל לקראת סוף היום, אבל ביום. זה דעה אחת. נפקא מינה להלכה הדבר הזה, כן? דעה שנייה אומרת לו, זה נעילת שערי שמיים. מה זה נעילת שערי שמיים? שהשמיים ננעלים. מתי השמיים ננעלים? מתי הם ננעלים? כאשר השמש שוקעת. השמש שוקעת, אז בעצם היום ננעל. היום נסגר, היום עכשיו נסגר. היום נסגר, עכשיו זה הזמן של תפילת נעילה. וממילא, לפי זה תפילת נעילה יהיה סמוך למה? לשקיעת החמה. כי שקיעת החמה זה הזמן של כאילו נעילת שער בית המקדש זה קצת לפני שקיעת החמה. לעומת נעילת שערי שמיים, שזה שקיעת החמה, זה סוף היום, זה נעילת שערי היום, נעילת שערי השמיים. אז זה שתי הדעות. אז ממילא, האם להתחיל אותה קצת יותר מוקדם? עוד כשיש יום, או ממש סמוך לשקיעת החמה להתחיל אותה. זה מחלוקת בדעות האלה, כן? אבל מה עומד פה בעצם ביסוד המחלוקת? האם זה נעילת שערי בית המקדש, נעילת שערי שמיים? מה עומד פה ביסוד המחלוקת? מה עומד ביסוד המחלוקת? מה עיקר כאילו יום כיפור? מה עיקר, איפה נמצא, איפה עיקר ההתרחשות של יום כיפור? מי שאומר בעצם כשננעלים שערי בית המקדש, שמה זה הסוף של היום. שמה זה הסוף כאילו של עיצומו של יום, של יום כיפור. שערי בית המקדש. מדוע? מכיוון שעיקר יום כיפור, הוא אומר, רבי יוחנן אומר, עיקר יום כיפור מהו? בבית המקדש. אנחנו היום עושים את יום כיפור בצורה כאילו שהיא שונה מהיסוד שלו בתורה. היא רחוקה מהיסוד שלו בתורה. לפי התורה, עיקר ההתרחשות של יום כיפור, מה זה יום כיפור בזה? מה זה יום כיפור? זה עבודה במקדש. זה עבודת הכהן הגדול. הכהן הגדול בתור הנציג, הוא הנציג של כלל ישראל, הוא עכשיו עומד כנציג האומה הישראלית מול הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, ויש לו סדר עבודה שלהם בבית המקדש לעשות שם. זה עיקר ההתרחשות של יום כיפור, עיקר הכפרה של יום כיפור, עיקר העבודה של יום כיפור, זה בית המקדש. כן? שם נמצאת הסגולה של הכפרה, הסגולה של היום, נמצא בית המקדש, בעבודה שבין... אומר לנו בית מקדש, אז העברנו את זה לתפילות, כנגד הקורבנות, תפילת ערבית, תפילת שחרית, תפילת מוסף, סדר העבודה שאנחנו עושים בתפילה. הכל אנחנו מעתיקים, כאילו מבית המקדש מעתיקים אלינו לתפילות שלנו. כי אין לנו בית מקדש צערנו, אבל באמת, מצד האמת שיהיה בית מקדש, שם יהיה עיקר ההתרחשות של יום כיפור. לכן דעה אחת אומרת, כשננעלים שערי בית המקדש, כשנגמר סדר העבודה של היום של בית המקדש, כשמדליקים את המנורה העבודה האחרונה, אז נגמר הסגולת הכפרה של יום כיפור. שם תעשי תפילת נעילה עכשיו, וזה, תפילת נעילה עכשיו, ולקראת הסוף של היום, לקראת הסוף של הכפרה של היום, בעבודת בית המקדש. ואז אמרנו, לפי זה גם העבודה שהיא כנגדה התפילת נעילה, זה עבודת נעילת השערים. אמרנו, לכל תפילה יש עבודה כנגדה, פה עבודת נעילת השערים. אז זה דעה אחת. אבל דעה שנייה אומרת לא. נכון שאולי עיקר העבודה היא בבית המקדש, אבל בסופו של דבר, עיצומו של יום מכפר. עיצומו של יום מכפר. ויום כיפור, כל עוד יש אור ביום הזה, כל עוד השם מזורחת, כל עוד זה י' בתשרי, התאריך, כל עוד הזמן הזה, כמו שאמרנו שזה כאילו מעל הזמן, אבל בסופו של דבר, זה מעל הזמן שהוא בתוך התאריך של הזמן שלנו, כל עוד השם מזורחת והיא עוד לא שקה, אז הכפרה עדיין נמצאת. סגולת הכפרה של היום נמצאת, ולכן רק לקראת סוף היום עצמו, לא סוף עבודת המקדש, אלא סוף היום עצמו, שם אתה הכניס את תפילת הנעילה, את הסוף. הנעילה היא נעילת היום, נעילת שערי שמיים, זה הדעה השנייה. בסדר? אז תמיד כאילו, זה בעצם עיקר, איפה מרכז הכובד של יום כיפור? בוא, אני חושב ששני מודים שמרכז הכובד הוא בבית המקדש. אבל האם ליום עצמו גם יש משמעות חשובה ושקולה כמו בית המקדש? האם יש לו, או שבית המקדש הוא העיקר והמנצח, כן? דרך אומרת, בית המקדש זה העיקר, ושם כשנענים שער בית המקדש, נסגר היום. לכן תעשה תפילת נעילה לפני שנענים שער בית המקדש. דרך אומרת, לא, כל עוד היום זורח, היום נמצא, אז יש פה את הסגולת היום לכפר, ולכן תפילת נעילה נעשה בנעילת שערי שמיים יותר מאוחר לקראת שקיעת החמה. אז זה מבחינת המחלוקת הזאת, היא להבין את הנעילה שיש לנו, נעילת שערי מקדש, שערי שמיים. אבל, אז אמרנו, מה מיוחד אבל בתפילה הזאת בסוף? בסוף הוספנו עוד תפילה. בסדר, לקראת סוף היום, בין אם לקראת סוף העבודה במקדש, סוף שעות השמש, שעות היום, אבל מה מיוחד? מה כאילו המשמעות של זה? אז הדרך הפשוטה אומרת, שמע, פשוט רצו להוסיף לך עוד תפילה. להוסיף עוד תפילה. כן? על דרך הפסוק, יש פסוק בנביא שאומר, גם כי תרבו תפילה, מה? איך כתוב שם? גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. אינני שומע. מה למדנו מזה? מה זה גם כי תרבו תפילה, מה למדנו מזה? שאם מרבים תפילה, אז הקדוש ברוך הוא כן שומע. כלומר, יש מצבים שעם ישראל התרחק וחטא בקדוש ברוך הוא, התרחק מאוד, אז הקדוש ברוך הוא לא שומע, אומר, אפילו תרבה לי הרבה תפילה, אבל בדרך כלל, אם אתה תרבה לו תפילה, התפילות לא חוזרות לכם, תתפלל עוד פעם ועוד פעם, וכל שתרבה בתפילה, ככה השם יותר ישמע אותך, יותר סיכוי, יותר חדירה, חלחול של התפילות שלנו לשערי שמיים, כן? למה? לא, שם מדובר על חטאים, כאילו עם ישראל חטא וזה, אז... אני סגרתי פה כאילו את השער עכשיו, שגם תרבות תפילה אני לא שומע, אבל בדרך כלל, בסתם באופן הרגיל, תרבות תפילה ואני אשמע. התפילה היא כן מאפשרת שמיע. התפילה היא מאפשרת יותר לחדור לשנות כאילו דברים, לחדור לשערי שמיים. היא כן שהשם יותר ישמע אותנו. במצבים מסוימים שהשם החליט שלא, זה, הוא אמר, חטאתם כך הרבה, תרבות תפילה, אני כבר לא שומע אותך, אבל בדרך כלל אתה כן שומע. אז גם כי תרבות תפילה, ככה מסבירים המפרשים, כן? כך גם תרבות תפילה, אז אכן תפילת נעילה לפי זה, אמרנו, תוסיפו עוד תפילה. כנגד נעילת שערי בית המקדש, עבודה במקדש אולי. תוסיפו עוד תפילה, תפילה חמישית ביום, ביום כיפור, זה יום של תפילות, יום של קשר עם השם. אז בואו נוסיף עוד תפילה כדי שיהיה לנו יותר סיכוי שהשם ישמע אותנו. כן? נתאמץ עוד יותר, כן? נתאמץ עוד יותר, נעבוד על עצמנו, נתפלל יותר חזק, ככה בדקות האחרונות. כאילו, יתפוס את הרכבת בדקות האחרונות. האם זה המשמעות של תפילת נעילה בלבד? אם זאת המשמעות, אז מה זה אומר בעצם על תפילת נעילה? כאילו, יתפוס את הרכבת בדקות האחרונות, בשניות האחרונות. לחדור כאילו לפתח הקטן שנוצר, הנה, בשנייה האחרונה הצלחת להיכנס פנימה. אם זאת המשמעות, אז מה זה בעצם תפילת נעילה? מה זה בעצם? זה כאילו עוד מאותו דבר. אתם מבינים? כאילו, עוד מאותו דבר. היה לך הרבה תפילות ביום כיפור. בוא תוסיף עוד תפילה, תרבה בעוד תפילה, ריבוי תפילה. כן, ריבוי תפילה, תרבה עוד תפילה ביום כיפור. כן? תראו, זה קצת הלשון של הרמב״ם. תראו את הלשון של הרמב״ם בהלכות תפילה, הוא כותב, וכן תקנו תפילה, תפילה אחר תפילת מנחה, סמוך לשקיעת החמה, ביום התענית בלבד. כן? כדי להוסיף תחינה ובקשה מפני התענית. כדי להוסיף תחינה ובקשה, הוספת תפילה, להוסיף עוד, ריבוי של תפילה, גם כי תרבו תפילה אני שומע, אבל אם תרבו, אני יכול לשמוע. אם האבונות לא יעקבו אתכם. כדי להוסיף תחינה ובקשה מפני התענית, וזוהי התפילה, נקרא תפילת נעילה. כלומר, ננעלו שערי שמיים בעד השמש ונסתרה, לפי שאין מתפללים אותה, אלא סמוך לשקיעת החמה. כאן רואים שאולי לפי ננעלו שערי שמיים, כן? לא לפי ננעלו שערי בית המקדש. לפי עד הנעלו שערי בית המקדש. יכול לקרוא, אבל כאן רואים ברמב"ם שזה להוסיף עוד תפילה, עוד בקשה. אז אני אומר, לפי זה, אז תפילת נעילה היא לא כאילו משהו אחר. היא פשוט ריבוי, היא עוד מאותו דבר. כן, היה לך הרבה תפילות ביום כיפור, בוא תתאמץ עוד, תשקיע עוד, כן? תלך עוד, עוד ריבוי של תפילה, ככה יהיה יותר סיכוי לבקשת הסליחה והכפרה שלנו. כן? אבל אנחנו רוצים לומר שתפילת נעילה זה לא רק זה. תפילת נעילה זה השיא של יום כיפור, אמרנו, השיא של היום הזה שהוא מעל הזמן, כן, השיא של היום הזה שהוא מעל הזמן, ויש בו איכות אחרת. יש בו איכות אחרת של זמן. יש בו מהות אחרת. יש בו מדרגה אחרת, כן? מדרגה אחרת של קשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים לומר ולנסות להסביר פה על תפילת נעילה. כלומר, זה לא רק הנושא של להרבות בתפילה ואז זה עוד מאותו דבר, אלא זה עוד לא מאותו דבר. זה לא אותו דבר בכלל. הזמן של תפילת נעילה הוא לא דומה לזמנים הקודמים של יום כיפור. אפילו שיום כיפור עצמו, כמו שאמרנו, לפי הקליעה, כמה שראינו פה, זה השטן לא שולט בו, זה יום שהוא מעל הזמן מצד עצמו, אבל תפילת נעילה זה איזשהו רוממות, גובה אחר של קשר, של דבקות בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא. בתפילת נעילה אנחנו אומרים 7 פעמים את הפסוקים, איזה? איזה שפורים? כן, אבל לפני זה? השם הוא האלוהים, נכון? השם הוא האלוהים, 7 פעמים השם הוא האלוהים. נכון, זה כתוב בשולחן ערוך, השם הוא האלוהים. להגיד את זה, למה אומרים את זה 7 פעמים? מדוע? זה בסוף תפילת נעילה עושים את זה. למה? כי עכשיו, בדיוק, השכינה עכשיו עולה חזרה 7 רקיעים. עולה חזרה 7 רקיעים. בסדר? כלומר, ואז היא בעצם כאילו מתרחקת מאיתנו. היא הייתה עכשיו, היא קרובה אלינו, עכשיו כל פסוק, השם הוא האלוהים, מעלים אותה רקיע אחד. השם הוא האלוהים, עולה רקיע שני. השם עולה רקיע שלישי. זה שולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, בסוף הסליחות אומרים, 7 פעמים השם הוא האלוהים. ופעם אחת שמע ישראל וג' פעמים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ותוקים תשרת. כן? גם יש תקיעת שופר. כן? אז גם הפסוק וגם תקיעת שופר. מדוע אומר המשנה ברורה 7 פעמים? הטעם ללוות השכינה שמתעלה לעלות למעלה משבעה רקיעים. ככה מלווים אותה בסוף. אז יש פה האירוע הנורא הוד הזה, כן? האירוע המנוסה הזה, כאילו שהשכינה לידינו, אנחנו מלווים אותה לשמיים. וגם תוקין, למה תוקין? זה אותה בחינה, אותה סיבה שתקיעת השופר, הטעם שהוא סימן לסילוק שכינה למעלה, שנאמר עלה אלוהים בתרועה. עלה אלוהים בתרועה, עכשיו השכינה עולה, מסתלק למעלה. אבל מה זה אומר? שעכשיו היא, השכינה הייתה קרובה אלינו. לפני שהיא עלתה 7 רקיעים, ולפני שתקענו בשופר עלה אלוהים בתרועה, אז השכינה הייתה קרובה אלינו. בסדר? ונמצאת ממש איתנו, ואנחנו נמצאים איתה, בזמן שתפילת נעילה. בסדר? בזמן שתפילת נעילה. אז זה מה שרואים פה ככה, הפסוקים האלה שמעלים את השכינה, ולפני זה היא קרובה אלינו. אז מה המיוחד בתפילת נעילה? אנחנו רוצים עכשיו להסביר פה יסוד עצום וגדול. יסוד עצום וגדול שעולה, שמסביר אותו בעצם המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, אוקיי? המשך חוכמה, בעל האור שמח, מסביר לנו יסוד עצום, עצום, עצום על תפילת נעילה. אומר המשך חוכמה כך. אומר, יום הכיפורים, כן, מחפר על כל העבירות, בכלל שאדם עושה תשובה זה מחפר לו, וגם יום הכיפורים מחפר, אבל יש עבירה אחת שאין עליה כפרה. יש עבירה, יש דבר כזה, עבירה שאין עליה כפרה. שאי אפשר לחפר עליה. לא יעזור לך גם לבקש סליחה, לעשות תשובה, לא יעזור לך. כמעט אף פעם, תפני מתי כן יעזור לך, אבל כמעט אין עליה כפרה. איזה עבירה זאת? אומר המשך חוכמה, כן, אומר המשך חוכמה, אומר המשפט, גם לחטוא צריך מזל. גם כשאתה חוטא אתה צריך מזל. כן, יש דבר כזה, לחטוא זה, הוא קורא לזה גם כשאתה חוטא צריך הצלחה, הוא קורא לזה. מה זאת אומרת? אומר, כאשר אתה עושה עבירה, אז יש את הפגם הזה שפגמת, עכשיו עשית כנגד רצון השם, יצאת כנגד רצון, בסדר, יצאת כנגד רצון השם, דבר אחד. אז זה הלב של העבירה, הנושא של העבירה, יצאת כנגד רצון השם, פחתת לרצון השם, התרחקת ממנו. אבל יכול להיות שגם המעשה הרע שעשית, כן, בלי כוונה גם יכול להיות שלך, בלי כוונה, מה יכול להיות? שהמעשה הרע יהיה לו גם השלכות החוצה. רוצה לראות שחות החוצה שמה, שאם יראו את המעשה הרע שעשית, זה יכול לייצר חילול השם. תלוי איזה מעשה רע, איזה מעשה זה היה. איזה מעשה אתה עשית, איזה, מי אתה? אם אתה אדם חשוב שעשה חטא נמוך ושפל, אז החילול השם יותר גדול. אם אתה אדם פחות חשוב, תלוי, עשית מעשה לא כל כך נורא, אז חילול השם קטן. אבל אם ישמעו את זה, אם אף אחד לא יראה מה ש... יכול להיות שאדם עשה מעשה נורא, נורא, נורא. אבל אף אחד לא יודע, אף אחד לא שמע, אף אחד לא ראה, אז הוא עכשיו חשבון שלו מול הקדוש ברוך הוא. זה החשבון שלך מולו, בסדר, תעשה תשובה. אין פה חילול השם. אין פה חילול השם כלפי אחרים. אז הוא אומר, זה מה שאתה עושה עבירה, לפחות תעשה את זה תעשה את זה בצורה, לפחות כמו צריך. כלומר, שלא יתפשט גם החוצה. שלא יהיה חילול השם לעבירה שלך, כן? גם לעבירה צריך הצלחה. גם לעבירה צריך מזל. ככה משך רוחה אומר. הוא אומר, זה פירוש הפסוק, לא פסוק, זה פירוש הגמרא שאומרת שעל דוד ועל שאול, נכון? מה נאמר על דוד ועל שאול? כתוב, שאול באחת ועלתה לו, דוד בשתיים ולא עלתה לו. מה הכוונה? מה זה שאול באחת ועלתה לו? שאול עשה חטא אחד, ומה הוא שילם על זה? שילם על זה במזומן. את מה? את המלכות, לקחו לו את המלכות. חטא אחד, מה עשה? בסך הכל... לא שמע בקולו של שמואל להשמיד את המלאק עד הסוף, כן? את הצון והבקר של המלאק ואת הגג מלך המלאק. שאול באחת ועלתה לו, עלתה לו המלוכה. דוד בשתיים ולא עלתה לו. דוד עשה עוד חטאים, כאילו גם עשה יותר חטאים מזה, אבל אחד מזה זה החטא של בת שבע, בסדר? ואפילו שזה חטא לכאורה היינו אומרים יותר חמור וזה, אבל לא עלתה לו. כלומר, לא עלתה לו המלוכה בזה, הוא נשאר המלך. נשאר המלך וגם נשאר מלך הנצח, כלומר, בית דוד, גם צאצאיו נשארו במלכות. דוד בשתיים ולא עלתה לו. אומר, מה הפירוש של זה? למה זה ככה? מה, הקדוש ברוך הוא מעדיף את דוד ולא את שאול? כאילו, קודם כל כן, אבל לא, חד השאול, שאול גם כן, רק שנבין, שאול זה מדרגה, דיברתי עליו פה כמה שיעורים על שאול המלך, זה מדרגה נשגבת מאוד, ועליונה מאוד, אולי מובנים מסוים גם יותר מדוד אגב. צריך לדעת את זה, שאול גם מבנה יותר אפילו מדוד, אבל... כן, הוא בחיר השם, אנחנו לא עושים השוואה לא בין שאול לדוד מצידנו, אבל מסבירים מה שמלמדים אותנו, מה שהגדולי ישראל מלמדים אותנו, שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא בדוד, זה נכון. אבל למה פה כאילו על החטא אחד של שאול, הלכה לו המלוכה, דוד חטאים יותר חזקים, אולי יותר קשים, מה זה לכאורה, אם ניקח את חטא בת שבע כפשוטו, שהוא לא כפשוטו, אבל... לכאורה יש שם עם אשת איש, כמובן שזה לא כפשוטו, אבל נגיד, יש שם מה זה, זה מה שנשמע יותר, הרבה יותר חמור, ובכל זאת לא עלתה לו המלוכה. למה זה ככה? אז יש כמה הסברים בזה. המשך רומא אומר, אתה יודעים מה ההסבר? ההסבר הוא חילול השם. זהו חילול השם. שאול המלך עם, כן, שאול המלך עם זה, שהוא חטא מול, בזה, אז הוא לא שמע בקול הנביא. הוא לא שמע בקול הנביא להרוג את הגג ואת הצון, ומי היה שם? הוא שם שער העם היו שם, אתם מבינים? הצבא היה שם, ראו את זה, כן? ראו את הדבר הזה, ואז הוא קל כבודו של הנביא, נביא השם, שליח השם, הוא קל כבודו, זולזל בכבודו. יש פה זלזול בכבוד הנביא, יש פה זלזול בכבוד שמיים. זלזול בכבוד השם. זלזול בכבודו של המלך. זלזול בכבודו של המלך.
משה רבנו,
נכון, נכון, נכון. נכון, זה גם...
על הבשר שקלולנו, אבל
זה לא נהנה. זה לא נהנה, שאתה צודק. נכון, נכון, נכון. אתה צודק, גם משה רבנו זה נאמר ככה. שהחטאים שהוא עשה, החטאים יותר גדולים. מה יותר קשה? הצאן ובקר ישחט להם, או... יש שם פסוק אחר, אלא זה בסתר, זה לא בסתר, נכון, כך כתוב, כן. זה היה בסתר, זה לא בסתר, נכון, גם של רבנו, נכון. אז הוא אומר, אפילו אצל דוד, הוא אומר אצל דוד, מול בת שבע, זה חטא חמור, אבל לא היה חילול השם. ידעו מזה אולי הפמליה הקרובה, אנשים הקרובים, אבל זה אולי המפורסם בעם, לא היה חילול השם גדול, ממילא לא עלתה לו, כן? אז אומר המשך חוכמה, כן? תראו את ההתחלה של המילים שלו פה, תראו, העניין כי לעבירה צריך הצלחה. ראית? זאת אומרת, עבירה צריך מזל. אם אתה כבר עושה עבירה, שלא יחילו לשם העבירה הזאת, שלא יראו אותך, שלא יתפסו אותך. כן? כי באמת חילול השם שבא מן העבירה קשה כפליים יותר מן העבירה. טוב, אז הוא מרחיב בזה. תקראו את זה אחרי זה, מרחיב בדבר הזה. אז מה בעצם הוא רוצה לומר? הוא אומר, כמה שיש חילול השם, אז יש פגיעה בכבודו של המלך. פגיעה בכבוד המלך. פגיעה בכבוד המלך, הכוונה שכבודו נקל בעיני ההמון, בעיני העם. הדבר הזה, זה משנה את כל ה... פגיעה בכבודו של העם משנה את כל הגישה של כולם כלפי המלך. כאילו אם הפחד כלפיו, העירה כלפיו, השמיעה, הציות כלפי המלך, נחלש, מתרופף. אתה לוקח את זה על הכתפיים שלך את האחריות הזאת. על הכתפיים שלך אתה לוקח את האחריות בפגיעה בכבוד המלך. כן? אז על פגיעה בכבוד המלך, הוא אומר, אין תשובה. אין כפרה על פגיעה בכבוד המלך. למה אין כפרה בפגיעה בכבוד המלך? כי הוא אומר, אתה פגעו בכבוד המלך, אתה בא לשופט, אומר לו, שמע, שופט, תבקש, תן לי בקשה כפרה, סליחה, כי למה? כי פגעתי בכבוד המלך, אני עושה תשובה. השופט אומר לך, שמע, אני לא יכול לזה, כי זה לא תלוי בי. פגעת בכבוד המלך, אני לא יכול, מי יכול למחול על כבודו של המלך? מי יכול למחול? השופטים לא יכולים למחול על כבודו של המלך. שנייה, אתה צודק, אבל לא צודק. אתה צודק, אבל לא צודק, כן, תכף נראה. אתה צודק, אבל לא צודק. בעיקרון אף אחד לא יכול לקבוע את זה. מי כן יכול לקבוע לכבודו של המלך? מי כן יכול? תגיד, אני אשביר לך אחרי זה למה. רק המלך בעצמו. רק המלך בעצמו. אתה אומר, רגע, יוסף חיים, אבל כבודו, מלך שמחה כבודו אין כבודו מחול. מלך בשר ודם. מלך בשר ודם אין כבודו מחול, אתה צודק. מלך שמחה כבודו מחול. כי למה? למה אין כבודו מחול? אתה יודע למה? כי זה מלכות שמיים. זה בעצם לא הכבוד שלו, זה מלכות. כן? זה כבוד שמיים, זה כבוד המלכות של השם שם. אבל מלך שמיים, מלך שמיים, כן? המלך של ה... כן? כבוד השמיים עצמם, המלך עצמו, מלך השמיים, יכול למחול על כבודו. המלך בשר ודם בכלל לא הכבוד שלך, כבוד שמיים. המלך, מלך שמיים, השם, הוא יכול למחול על כבודו. אז מלך כזה יכול למחול. אבל אף אחד לא יכול למחול על כבוד המלכות, חוץ מהמלך בעצמו, הקדוש ברוך הוא. אז מה? אז מה אם אף אחד לא יכול למחול? אז מלא אומר המשך חוכמה, עכשיו תראו איזה דבר, מה זה תפילת נעילה. ופה תבינו עכשיו לאיזה שיא מתרוממים בתפילה הזאת. הוא אומר ככה, כאשר הקדוש ברוך הוא שופט ודן, אז הוא דן את זה עם בית דין. יש בית דין ששופט עם הקדוש ברוך הוא. השם ובית דינו זה נקרא, השם ובית דינו. בסדר? השם ובית דינו. אז יש אלה מימינים ואלה מסמילים, אלה מקטרגים ואלה מסנגרים. יש פה בית דין שלם ששופט. יש פה בית דין שלם ששופט, בסדר. ממילא, הוא לא דן יחידי. ואז כותבים את הפסק דין, כותבים אותו באיזה, בשוטף כזה, כותבים אותו בשוטף. הקדוש ברוך הוא בדינו. איך זה עובד בדיוק, אני לא יודע, אבל זה הקדוש ברוך הוא בדינו, ככה זה נקרא. אלה מעניינים למסמילים. יפה. מתי זה קורה? כאשר כותבים את הפסק דין. מתי כותבים את הפסק דין? בראש השנה בעצם מתחילה כתיבת הדין. שם כנראה כתיבת הדין העיקרית. אחרי זה עשרת ימי תשובה, מסדרים את הדין, וכל זה, וכל זה, מסדרים אותו, וזה, יום כיפור קצת יותר, עובדים על הדין שלך, עד הסוף, מה קורה בתפילת נעילה? מה זה תפילת נעילה? תפילת נעילה אומר הטור, נפסק בשולחן ערוך, שבתפילת נעילה אנחנו כבר לא אומרים כותבנו לחיים, בספר חיים, אלא מה אנחנו אומרים? חותמנו לחיים. ככה ההלכה אומרת. למה ההלכה אומרת את זה? כי זה מה שקורה בשמיים. בשמיים התחלנו לכתוב את הדין בראש השנה, אבל בשמיים, כותבים, החתימה של הדין, עכשיו לתת את החותמת, זה קורה בתפילת נעילה. ואז תראו מה מתרחש. אומר המשך חוכמה, כאשר הקדוש ברוך הוא דן את הדין, וכותבים את הדין, אז פה צריך שופטים שיסייעו לו, יעזרו לו, ייתנו לו עצות, יסנגרו עליך, יקטרגו עליך, יימינו, יסמילו. צריך את כל זה, יש את כל... ולכן שם אין מחילה על חילול השם, על כבוד המלכות, איך יהיה מחילה? כי אף אחד מהשופטים, מי יכול למחול לכבוד המלך? והמלך בעצמו לא יכול למחול, למה? כי הוא לא שופט לבד. ויש גם את, את השופטים של הידו, המלאכים האחרים ששופטים, הוא לא יכול למחול לבד, כי הוא לא אחראי פה לבד, הוא לא הבוס לבד. כל זה בשעת הכתיבה. ואז מה שקורה, אומר המשך אורה, אבל כאשר הוא חותם את הדין, כאשר הוא חותם, הוא חותם לבד. הוא חותם יחידי. שמעתם, הוא חותם, חותם יחידי. זה מה שקורה, חותם יחידי. וכיום שהוא חותם יחידי, לכן, בשעת תפילת נעילה, כיום שהוא חותם יחידי, אז שם הוא יכול מה לעשות, בשעת החתימה, מה? למחול גם על כבוד המלכות. לחול, למחול גם על חטא שחילול השם. חטא שאין לו שום כפרה בכל השנה, בשמן החתימה יש לו כפרה. בזמן נעילה יש לו כפרה. חילול השם יש לו בעיה זה. בסדר? כי הוא חותם, אז הוא חותם יחידי. כן? אז בואו, תראו פה איך הוא אומר פה, תפור רגע את הדף, הוא בירושלמי, אני אקרא לכם פה בדף השני, אין לנו פה זמן לקרוא את הכל, אבל בדף השני הוא בירושלמי, ראה סנדרין אמרו, באמצע העמוד כזה, אף הקדוש ברוך הוא אינו דן יחידי שנאמר וכל צבא השמיים עומדים וכולי, כשהוא חותם אינו חותם אלא ביחיד, שנאמר וגיד לך הרי תרשום בכתב אמת, והנה כל אמת שהוא השמלך יושב על כיסא וצבא השמיים עומדים עליו, יכול להועיל רק על עבירות שאין בהם חילול השם, שכולים זכויות כנגד עבירות, אבל החילול השם, על זה אמרו אינו מכופה לכם עוון אתם מותון. טוב, נדלג קצת, קיצור, אז הוא אומר זה מה שקורה בתפילת נעילה בעצם, כן, לכן בנעילה, כי אם הוא יכול להחילו כבודו, מי אומר אליו, לכן בנעילה סידור הפסוקים, למה תמות ויכולו כי לא יחפוץ ומות המת, ואשיב ויחיו וכיוצא בזה, הכל הלבון חילול השם יתברך. אז נעילה זה שעת החתימה, זה רק הקדוש ברוך הוא נמצא. או, עכשיו נבין את העומק של תפילת נעילה. מה זה אמרנו תפילת נעילה? הולכים לנהל שערי שמיים, הולכים לנהל שערי בית המקדש, היום הזה הולך להיגמר. בוא תן עוד תפילה, תן עוד מאמץ, תן עוד עוד זהה, כן? עוד 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 ריצה אחרונה ככה לתוך הפתח האחרון שנשאר. זה מה שאנחנו, ולפני שינעלו השערים, נכון. אבל כאן תראו מה קורה. כי אם הקדוש, בשעת החתימה, זה שעת הנעילה, רק הקדוש ברוך הוא דן. רק הוא נמצא שם. אז מה קורה עכשיו בבית דין של מעלה? מי עכשיו נמצא בבית דין של מעלה? תראו איזה דבר יוצא עכשיו, מה זה תפילת נעילה. מי נמצא בבית דין של מעלה? אמרנו עד עכשיו, היה הקדוש ברוך הוא עם בית דינו. בכתיבה. הגיע לחתימה, מי נשאר בבית דין?
הוא לבדו.
הוא לבדו. עם מי עוד? עם מי עוד אבל?
עם הנאשם.
מי זה הנאשם? עם ישראל. כלומר, מי נשאר בבית דין של מעלה? הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. ואז ננעלים השערים. איזה שערים ננעלים? כל השערים ננעלים. כל השערים שבשמיים ננעלים? מבחוץ. כלומר, לא הבנת, לא, לא, לא חוץ מאחד, לא הבנתם. כל השערים ננעלים לכל המלאכים, ולכל המימינים, ולכל המסמינים, ולכל המקטרגים, ולכל המזקים, הכל ננעל מבחוץ. ונשארים בפנים רק הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. רק קודשא בריך הוא ועם ישראל נשארים בפנים. בתוך הבית דין, בתוך הלב, כן? בתוך הלב של השמיים, כן? המתחם, מתחם כזה שרק הקדוש ברוך הוא ועם ישראל מתייחדים בו. זה נעילה. הנעילה, כמובן אנחנו ננעלים בפנים עם הקדוש ברוך הוא. לא שעומד להינעל השער, גם, זה גם נכון. השער עומד להינעל, תספיק עוד תפילה, זה גם נכון. אבל יש פה עוד משהו. השערים ננעלים ונועלים את עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא ביחד. נועלים אותם ביחד. ויש דבר כזה שאומר שאדם אסור לו להתייחד עם שום ערווה. אסור לו להתייחד. יש ערווה אחת שהוא מותר להתייחד איתה. מי זאת? עם איזה ערווה מותר להתייחד? אתה יודע? יודעים? אתם יודעים איזה ערווה מותר להתייחד? עם אשתו כשהיא נידה. יש ייחוד כזה עם אשתו כשהיא נידה. בשעת נעילה הקדוש ברוך הוא מתייחד עם עם ישראל, אפילו כשעם ישראל, אפילו שהם במדרגה של נידה, נידה זה כמו, נידה זה מרוחק, כן? לידות זה לזרוק לרחוק, לידות, כן? נידוי זה מרוחק. גם המרוחקים ביותר, גם המנודים, כאילו מעם ישראל, כתוכל מתייחד גם איתם. תבינים? שעת נעילה זה הייחוד הכי הכי גבוה. יום כיפור זה מעל הזמן אמרנו, מעל כל המגבלות, מעל כל העיתים, עת שהוא לא עת בכלל. ושעת נעילה זה זמן כזה שננעלים השערים וכל צבא מעלה נשאר מבחוץ, ומבפנים נשאר הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. וגם כשהוא נידה הוא נשאר איתם שם. האדם מתייחד עם אשתו שהוא נידה, הקדוש ברוך הוא גם כן מתייחד עם אשתו שהוא נידה, כאילו עם עם ישראל, אפילו שהם מרוחקים. וזה מה שאמרנו, התנועה הזאת, זה התנועה בעם ישראל, גם הרחוקים, גם כאלה עם, לא נצייר איך שלפעמים נראים אנשים שבאים לכנסת, אבל מגיעים, יש איזשהו, הנשמה דוחפת אותם להגיע לבית הכנסת שעת נעילה, למה? כי זה עכשיו, הזמן ההתייחוד הוא הכי גבוה, גם עם אשתו, גם עם המנודים, גם עם אשתו נידה. רק הקדוש ברוך הוא עם ישראל לבד נמצאים בדין. אף אחד אחר לא נמצא שם. זה המעלה של הנעילה, בשעת החתימה הזאת. ולכן כל אחת מהתפילות, נגיד רק את הדבר, יכולת תפילות היא כנגד אחת מחלקי הנשמה. כן? יש חמש תפילות ביום כיפורים, יש לנו חמש חלקי נשמה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. חיה יחידה. תפילת הנעילה היא כנגד היחידה. מה זה יחידה? יחידה שבנשמה זה הצד הכי עליון, הכי גבוה של הנשמה. יחידה זה מישון ייחוד, יחד. זה הצד שבו כל נשמות ישראל מתייחדות ביחד ומתכנסות ביחד, כן? ואז ההתייחדות שלהם, של הקלה עם הקדוש ברוך הוא, עם כן, קודש הבריחו ושכינתה, כן? הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, ההתייחדות הזאת של מדרגת היחידה שמתגלמת בתפילת נעילה. ולכן זה הרגע הכי הכי עליון והכי הכי נשגב, שבו אנחנו הכי קרובים לקדוש ברוך הוא, ופה זה הזמן לנעול את עצמנו עם השם, לבקש את הדברים, להתחבר אליו בצורה החזקה והעוצמתית ביותר. בעזרת השם, שיהיה לכולנו גמר חתימה טובה.